שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ז במסכת מכות, באתר sinai.org.il. היום השיעור היא 14 דקות, אנחנו מתחילים ברבע התחתון של העמוד הקודם. אנחנו ממשיכים היום לדבר על איסורים שונים שיש בהם חיוב מלכות, נדבר על איסור אחד מהמשנה בתחילת הפרק, ואחרי זה נראה את המשנה הבאה עם איסורים נוספים. אז המשנה אמרה שמי שאוכל תבל, שזו תבואה שעוד לא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות, אז הוא לוקה, ואותו דבר מי שאוכל מעשר ראשון שלא הפרישו ממנה תרומת מעשר, שזה גם סוג של תבל, גם הוא לוקה. עכשיו מרחיב את זה רב, וגם רבי יוסי בברייתא, שזה לא רק אם זה תבל גמור שאפילו לא הפרישו תרומה גדולה, אלא גם אם זה תבול לדבר אחר, כלומר שלא הפרישו מעשר ראשון, או אפילו שאת זה הפרישו אבל לא הפרישו מעשר שני, ואפילו אם לא הפרישו רק מעשר עני. למה זה כזה חידוש? כי מעשר עני מותר לכולם לאכול ואין בזה שום קדושה, ובכל זאת אומרים רב ורבי יוסי שאם לא הפרישו אותו והוא אוכל, אז הוא לוקה, ורבי יוסי מביא לזה ראיה, כתוב בדברים י"ב, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך וכולי. לגבי מעשר שני בדברים כפיו כתוב ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך, אז דורשים גזרה שווה בשעריך בשעריך, אז גם הפסוק הראשון מדבר על מעשר עני, ואז זה כאילו שכתוב לא תוכל לאכול בשעריך, כלומר לא תוכל לאכול לפני שהפרישו מעשר עני. אז זה המקור של רבי יוסי, ועכשיו הגמרא מציעה שאולי זה מחלוקת תנאים לגבי דמי. דמי זה תבואה של עם הארץ, שזה אנשים שהיו חשודים שמפרישים תרומה גדולה, אבל על השאר הם לא מקפידים. אז אם אדם קונה תבואה מעם הארץ, חוץ מתרומה גדולה הוא צריך להפריש את כל השאר, אבל יש מחלוקת האם הוא גם צריך להפריש מעשר עני. לפי רבי אליעזר לא, ולפי חכמים כן, אמנם גם לפי חכמים הוא לא צריך לתת את זה בפועל, כי זה רק ספק. אז אם העני רוצה לקבל את זה, הוא צריך להוכיח שבאמת העם הארץ עוד לא הפריש לפני זה. בכל אופן שוב, בתבואת מאי, כלומר ספק, לפי רבי אליעזר לא צריך להפריש, ולפי חכמים כן צריך להפריש. אז מציעה הגמרא, חכמים שאומרים שצריך להפריש, זה בגלל שהם מבינים שאם אתה לא מפריש, יש פה איסור שחייבים עליו מלכות. אז מספק צריך להחמיר ולהפריש. לעומת זאת, רבי אליעזר שאומר שלא צריך להפריש, הוא כנראה מבין שאין כאן שום איסור באכילה עצמה, אלא רק מצווה להפריש, וכיוון שממילא לא נותנים את זה לעני, אז גם את המצווה אין, וממילא אין שום טעם להפריש. אז זה הצעה של הגמרא, שזה מחלוקת עניים, ואז רבי אליעזר הוא נגד החידוש של רב ורבי יוסי, אבל דוחה את זה הבעיה, אם כל המחלוקת ביניהם זה האם הוא לוקה או לא, אז למה הם נחלקו בדמי, שפשוט יחלקו האם הוא לוקה או לא? אלא כנראה שיש פה מחלוקת מיוחדת דווקא לדמי, ולכן אומר הבעיה כך, באמת כולם מסכימים עם רב ורבי יוסי שתבואה שהיא תבולה למעשר עני, גם על זה לוקים. אז למה בכל זאת לפי רבי אליעזר לא צריך להפריש מדמי? כי הוא סובר שהמאה ארצות היו כן מפרישים תרומה גדולה, כי זה היה חמור ביניהם, והם גם היו מפרישים מעשר עני, כי מה אכפת להם להפריש מעשר עני? מילא מעשר ראשון זה מסבך אותם, כי אז צריך להפריש תרומת מעשר, ומעשר שני זה מסבך, כי אז צריך לעלות לירושלים. אבל מעשר עני, מה אכפת להם? הם מפרישים בשביל שהתבואה תהיה מותרת להם, והם לא נותנים לעניים, כי לא אכפת להם לגזול מעניים. אז בזה דחינו את ההצעה שזה מחלוקת עניים, וכולם מסכימים עם רב ורבי יוסי שגם תבו למעשר עני לוקים עליו. בזה הגענו לשורה התשיעית בעמוד א', ראינו שחייבים מלכות על תבל, ועכשיו נראה את המשך המשנה, כמה צריך לאכול בשביל להתחייב מלכות. אומרת המשנה, לפי חכמים צריך כזית, לפי רבי שמעון מספיק כלשהו, אבל יש מחלוקת ומוראים איך ריש לקיש הבין את דעת רבי שמעון. לפי רב ביבי זה דווקא אם הוא אוכל בריאה, כלומר למשל שהוא אוכל גרעין חיטה שלם. לעומת זאת, לפי רב ירמיה, רבי שמעון מחייב בכלשהו גם בלי שזה בריאה, כלומר אפילו קמח. עכשיו, המחלוקת שלהם היא בעצם מחלוקת איך להבין את הדו-שיח במשנה בין חכמים לבין רבי שמעון. רבי שמעון אמר לחכמים במשנה, איך אתם אומרים שצריך כזית? הרי גם אתם יודעים שאם אדם אכל נמלה, אז הוא חייב מלכות, אפילו שהיא קטנה מכזית, כמו שראינו אתמול. אמרו לו חכמים, אבל הרי שם זה בריאה שלמה, לכן הוא חייב. אז אמר להם רבי שמעון, גם חיטה זה בריאה שלמה. אז רב ביבי מבין מזה שגם רבי שמעון לפי זה מחייב רק אם זה בריאה, כלומר חיטה שלמה. לעומת זאת רב ירמיה מבין שרבי שמעון רק אמר את זה לרבנן, כלומר הוא אמר להם לפחות תודו שאם זה חיטה שלמה שהוא יהיה חייב מלכות. ואילו רבנן מצדם אומרים שכאן חייבים כזית כי גרעין חיטה לא נחשב בריאה, רק נמלה נחשבת בריאה כי דבר חי. בכל אופן לפי רב ביבי גם רבי שמעון מצריך בריאה, לפי רב ירמיה רבי שמעון מחייב מלכות בכל שהוא אפילו בלי שזה בריאה, והגמרא מביאה ראיה לטובת רב ירמיה מברייתא. בזה סיימנו לבאר את המשנה הקודמת, אנחנו עוברים למשנה הבאה שגם היא מפרטת איסורים שיש בהם חיוב מלכות. כרגע נתמקד בשורה וחצי הראשונות במשנה. המשנה מפרטת שלושה איסורי אכילה שקשורים לעולם המקדש, כולם יכולים להיות מותרים באכילה בתנאים מסוימים, אבל הוא אכל אותם לא לפי אותם תנאים ולכן הוא חייב מלכות. אז דבר אחד זה ביקורים שמותרים באכילה אבל הוא אכל אותם לפני שהוא קרא עליהם, עוד רגע נסביר מה זה. דבר שני זה קודשי קודשים כמו עולה וחטאת של הכהן מותר לאכול אותם אבל הוא אכל אותם מחוץ לקלעים, כלומר מחוץ לעזרה של המקדש. ודבר שלישי זה קודשים קלים כמו שלמים ותודה שהם מותרים באכילה גם לישראל אבל הוא אכל אותם מחוץ לירושלים ולכן הוא חייב מלכות. אז שוב, ביקורים לפני קריאה, קודשי קודשים מחוץ לעזרה וקודשים קלים מחוץ לירושלים. עכשיו, מה זה ביקורים לפני קריאה? כתוב בדברים כבב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך וכולי, והולכים לירושלים, ובתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ וכולי. יש פה תפילה תודעה מאוד יפה, שזה הקריאה שצריך לקרוא בהבאת הביקורים, ואחרי שהוא מסיים את התפילה, יש עוד דבר שהוא צריך לעשות, להניח את הביקורים בעזרה, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. אחרי שהוא גומר את כל מה שהוא צריך לעשות, הביקורים הופכים להיות של הכהן ואוכל אותם בתוך ירושלים, ולישראל אסור לאכול אותם. אבל לפני שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, גם לכהן אסור לאכול אותם, ואם הוא אוכל אותם, אז הוא חייב מלכות. מה ישראל צריך לעשות בשביל שזה יהיה של הכהן? אז לכתחילה ברור שהוא צריך לעשות את שני הדברים שראינו בפסוק, כלומר גם קריאה וגם הנחה, אבל בדיעבד רבנן אומרים שזה לא כמו המשנה שלנו, שרק ההנחה מעכבת. לעומת זאת, המשנה שלנו, שהגמרא אומרת שזה דעת רבי עקיבא, ושבזה הוא סובר כמו רבי שמעון, הם סוברים הקריאה מעכבת והנחה לא מעכבת. ועכשיו הגמרא מביאה ברייתא ששם רבי שמעון באמת אמר שהקריאה מעכבת, אבל מהברייתא הזאת אנחנו נרוויח לא רק את דעת רבי שמעון לגבי ביקורים, אלא רבי שמעון יפרט יותר גם את שאר האיסורים במשנה, כלומר אכילת קודשים קלים מחוץ לירושלים וקודשי קודשים מחוץ לעזרה, והוא גם יביא מקור לכל הדברים אלו, שזה יהיה המקור לזה שחייבים עליהם מלכות. עכשיו, המקור שנראה עכשיו זה מקור מדרשה, ורשי מסביר שדורשים את הדרשה הזאת רק על דינים שממילא כבר יש אליהם חיוב עשה, והדרשה רק באה להוסיף גם איסור לאו, ואז ממילא גם יש מלכות. אז מה המקור? רבי שמעון דורש פסוק בדברים י' ב', שגם הזכרנו אותו מקודם גם לגבי תבל למעשר עני. כתוב שם כך, לא תוכל לאכול בשעריך, כלומר מחוץ לירושלים, מעשר דגנך ותירושך ויצריך, ובחורות בקריך וצונך וכל נדריך אשר תידור ונדבותיך ותרומת ידיך. עכשיו בפשטות, כל הפסוק מדבר על מעשר שני וקודשים קלים, שבאמת הדין הוא שמותר לאכול אותם בכל ירושלים. אבל רבי שמעון דורש את הפסוק והוא מוסיף פה שני רבדים. קודם כל, מדובר פה גם על קודשי קודשים ולא רק על קודשים קלים. ודבר שני שהוא מוסיף, שהפסוק לא רק בא לאסור לאכול מחוץ לירושלים, אלא גם איסורים נוספים. עכשיו, בשביל להבין את הדרשה שלו, נחלק את זה לכמה שלבים. שלב ראשון זה להבין מה זה כל דבר בפסוק. אז אומר רבי שמעון, ההתחלה זה לפי הפשט, מעשר דגנך ותירושך ויצריך, זה מעשר שני. בחורות זה כמובן בחור, מכאן והלאה זה כבר יותר דרשות, בקרך וצונך זה חטאת ואשם, וכל נדריך זה קורבן עולה, ונדבותיך זה קורבן תודה, ותרומת ידך זה ביקורים. אז מה זה כל דבר? זה שלב ראשון. שלב שני זה להבין שרבי שמעון משנה את הסדר של הפסוק, והוא מסדר אותו בדרשה מהקל הכבד. כלומר, הדבר ראשון זה מעשר שני, זה הכי קל, אחר כך את שני הדברים בסוף, ביקורים ואז תודה, ואחר כך את אמצע הפסוק בחור, חטאת ואשם וקורבן עולה. שוב, מעשר שני, ביקורים, תודה, בחור, חטאת ואשם ועולה. זה סדר הפסוק מהקל הכבד. עכשיו, שלב שלישי, רבי שמעון מניח שאין טעם שהתורה תחזור על אותו איסור לא לאכול את הדברים האלו מחוץ לירושלים, אם אפשר לומר אותם בדין הקל, כלומר במעשר שני, ואת כולם נלמד ממנו בקל וחומר. אז ממילא אומר רבי שמעון, חייבים לומר שהפסוק הזה בא להוסיף איסורים נוספים, ולא רק את מה שכתוב בפשט של האיסור לא לאכול מחוץ לירושלים. עכשיו, מאותו היגיון, כיוון שסידרנו את הפסוק מהקל הכבד, חייבים לומר שכל דרגה בא להוסיף איזשהו איסור, כי אם היא רק באה לחזור על האיסור שכבר ראינו בדרגה הקודמת, אז לא צריך לומר את זה עוד פעם, אפשר ללמוד את זה בקל וחומר מהדרגה הקודמת. אז ממילא אומר רבי שמעון, כיוון שיש פה שישה דברים בפסוק ובעצם שש דרגות, אז צריך ללמוד גם שש רמות של איסורים. אז זאת הייתה הקדמה ארוכה בשביל להבין את הדרשה של רבי שמעון, ועכשיו את הדרשה עצמה נוכל לראות מאוד מהר. אז כאמור, יש לנו פה שישה דברים, שכל אחד מהם בא להוסיף איסור לדרגה הקודמת, לכן כל פעם נפרט רק את מה שזה בא להוסיף, ולא נפרט את זה שזה כבר כולל את האיסור של הדרגה הקודמת. אז דרגה ראשונה זה מעשר שני, אסור לאכול את זה מחוץ לירושלים. דרגה שנייה זה ביקורים, שזה בא להוסיף דין שהוא ספציפי לביקורים, שזה שאסור לאכול את זה לפני שהישראל קרא את מקרא ביקורים. כמו שאמרנו מקודם, זה דעת רבי שמעון, אבל לפי רבנן, ההנחה מעכבת ולא המקרא. הדרגה השלישית, תודה ושלמים, בא להוסיף שאסור לאכול אותם לפני הזריקה של אדם על המזבח. הדרגה הרביעית, שזה בחור, בא להוסיף שאסור לאכול את זה לזר, אלא רק לכהנים. הדרגה החמישית, שזה חטאת ואשם, בא להוסיף שגם לאותם כהנים מותר לאכול את זה רק בעזרה ולא בכל ירושלים. והדרגה השישית, שזה קורבן עולה, בא להוסיף שאסור אפילו לכהנים לאכול את זה בכלל, אלא הכל מוקרב על גבי המזבח. אז כך ראינו את המקור המפורט לדברים שהוזכרו במשנה, שאם אוכלים אותם לא לפי התנאים, אז חייבים מלכות. אז זה הדרשה של רבי שמעון, ובשורה השנייה בעמוד ב', רבא מאוד משבח את הדרשה, והוא אומר שכל אישה תלד ילד כמו רבי שמעון, אבל בכל זאת הגמרא תוקפת את הדרשה משתי סיבות. הבעיה הראשונה בדרשה זה ההיררכיה שרבי שמעון הניח שקיימת, כלומר רבי שמעון סידר את המשנה מהקל החמור, מעשר ביקורים, תודה ושלמים, בחור, חטאת ואשם ועולה, ואומר רבא, מי אמר שזה נכון? ורב המפרט ומסביר שאומנם יש באמת חומרה של כל דרגה לדרגה הקודמת, איך שסידר את זה רבי שמעון, אבל בכל שני דברים כאלו יש גם חומרה הפוכה, כלומר שיש דין שיש אותו דווקא בדרגה הנמוכה יותר לפי רבי שמעון, שאין אותו בדרגה החמורה יותר כביכול. ממילא ברגע שהרסנו את ההיררכיה, כבר אי אפשר לומר שהדין הבא כולל כבר את הדין הקודם, כי זה נלמד מקל וחומר והוא רק בא להוסיף דין נוסף, אלא יכול להיות שהתורה אמרה את אותו דין בשני המקרים, כי אי אפשר ללמוד מאחד לשני. וכך יוצא למשל בשלושת הדרגות הראשונות שאולי אפשר רק ללמוד שיש איסור יציאה מהחומות, ואי אפשר ללמוד שיש איסור לאו גם לפני קריאה בביקורים ולפני זריקת הדם בתודה ושלמים. זה הפרחה באופן כללי, ועכשיו רב עובר זוג זוג ומסביר למה רבי שמעון חשב שזאת ההיררכיה ולמה זה לא מוכרח. הזוג הראשון זה ביקורים ומעשר. רבי שמעון אמר שביקורים חמורים ממעשר, ומסביר רבא כי ביקורים אסורים לזרים ומעשר מותר לזרים, אבל אומר רבא יש גם חומרה הפוכה, מעשר שני חמור מביקורים, כי מעשר אסור לעונן, כלומר אדם שמת לא מת באותו יום, וביקורים מותרים לעונן. אז זה הזוג הראשון. הזוג השני זה מעשר מול תודה ושלמים, שבאמת תודה ושלמים חמורים בזה שהם צריכים זריקת דם למזבח, אבל אומר רבא יש גם חומרה הפוכה, תודה ושלמים אם נפל בהמום אז אפשר לפדות אותם בכל דבר, לעומת זאת מעשר שני צריך לפדות אותו דווקא בכסף. ההשוואה השלישית הייתה בין תודה ושלמים לבין בכור, שלפי רבי שמעון בכור חמור יותר ומסביר רבא כי הוא קדוש מרחם, כלומר הוא נולד בכור, אבל אומר רבא שיש גם חומרה הפוכה, כי בתודה ושלמים יש כל מיני דינים שלא צריך אותם בבכור, כלומר בתודה ושלמים צריך לסמוך את הידיים על ראש הקורבן ולהביא נסחים על המנחה שמביאים עם הקורבן ולהניף את החזה ואת השוק ואת האימורים, את כל זה לא צריך לעשות בבכור. ההשוואה הרביעית הייתה בין בכור לבין חטאת ואשם, שלפי רבי שמעון חטאת ואשם חמורים ומסביר רבא כי הם קודשי קודשים, בניגוד לבכור שהוא קודשים קלים, אבל אומר רבא שיש גם חומרה הפוכה, שבכור הוא קדוש מרחם, ואילו חטאת ואשם בן אדם מקדיש אותם. וההשוואה החמישית והאחרונה זה בין חטאת ואשם לבין עולה, שלפי רבי שמעון עולה חמורה יותר ומסביר רבא בגלל שהיא עולה קליל על המזבח, כלומר שאף אחד לא אוכל שום חלק מהקורבן, אבל אומר רבא יכול להיות שיש גם חומרה הפוכה, כי חטאת ואשם באים לכפר על חטא שאדם עשה ועולה בדרך כלל באה כנדבה, אז ממילא יכול להיות שיהיו דינים שיש דווקא בחטאת ואשם ולא בעולה. אז כאמור בזה רבא הרס את ההיררכיה שבנה רבי שמעון, ובזה בעצם הוא הרס את רוב הלימודים שרבי שמעון רצה ללמוד מהדרשה, כי כבר אי אפשר לומר שכל דרגה באה להוסיף איסור על האיסור הקודם, אלא יכול להיות שהם כולם באו ללמד את אותם איסורים וצריך לכתוב בכולם את אותו איסור, כי אי אפשר ללמוד מאחד לשני, כי אין אחד שברור לנו שהוא חמור מהשני. ולפי זה יוצא שזה שלכולם יש איסור אכילה מירושלים ויש על זה מלכות, זה ברור כי זה הפשט של הפסוק, אבל לזה שיש מלכות על איסורים הנוספים, לזה בעצם אין מקור. אז זאת התקיפה של רב על הדרשה של רבי שמעון, והגמרא מעירה בסוגריים, אם הוא תקף אז למה הוא כל כך שיבח את הדרשה, והיא מסבירה שהוא שיבח את השינוי של הסדר בפסוק כך שזה יוצא מהקל החמור, וכך יוצא דרשה יפה למרות שבפועל יש עליה פרחה. אז זאת התקיפה הראשונה. התקיפה השנייה זה שש שורות לפני סוף עמוד ב', שואלת הגמרא, גם אם נניח שיש את ההיררכיה הזאת, והיה אפשר ללמוד בכל דרגה שיש לה את האיסורים של הדרגה הקודמת בקל וחומר, הרי יש לנו כלל שאין מזהירין מן הדין, כלומר אי אפשר ללמוד בקל וחומר שיש איסור לב. אז הגמרא מנסה לרגע לומר שאולי באמת רבי שמעון לא התכוון לומר שעל כל האיסורים האלו יש איסור לב שגם לוקים עליו מלכות, אלא הוא רק התכוון לומר שיש פה איסור לב, אבל לא לב כזה שלוקים עליו מלכות. אבל הגמרא דוחה את זה, הרי רבא אמר, וגם זה כתוב במפורש במשנה, שכן לוקים על כל שאר האיסורים האלו. אז אם רבי שמעון רק התכוון שיש פה איזשהו איסור לב קטן, אבל לא באמת לוקים, אז מה המקור של המשנה שכן לוקים? לכן מתרצת הגמרא את הקושייה השנייה ואומרת שלמרות שבדרך כלל באמת לא מזהירין מן הדין, וממילא התורה כן הייתה צריכה לומר את האיסור של אכילה מחוץ לחומה בכל אחד מהאיסורים, ואז לכאורה אי אפשר ללמוד את שאר האיסורים, אבל כיוון שבעצם כל הפירוט בפסוק שלנו מיותר, כי הרי כמה פסוקים לפני זה יש את אותו פירוט לגבי המצוות עשה להביא את זה לירושלים, אז התורה בפסוק שלנו הייתה יכולה להסתפק בלומר לא תוכל לאוכלם בשעריך בלי לפרט את כל הדברים, אז מזה שהתורה בכל זאת פרטה כנראה שזה בא ללמד שיש פה איזושהי היררכיה שבה כל אחד מהאיסורים בא להוסיף איסור שאין בשאר הדברים. הסברנו את זה לפי התחלה של רשי, רשי מקשה על זה ואז משנה קצת והתוספות מקשים ויש עריכות דברים בראשונים, אבל לא נוכל להיכנס לזה כאן. ובזה הגענו לשורה החמישית בעמוד הבא, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו את השיעור בחידוש של רב ורבי יוסי שלוקים גם על אכילת טבל שהוא טבול רק למעשר עני. ניסינו לצלוט את זה במחלוקת תנאים האם צריך להפריש מעשר עני מדמי, אבל דחינו. אחר כך ראינו מה השיעור של טבל שצריך לאכול בשביל להתחייב מלכות, לפי רבנן כזית, לפי רבי שמעון כלשהו, רב ביבי אמר שדווקא אם זה בריאה, כלומר גרעין שלם של חיטה, ורבי ירמיה אמר אפילו קמח. אחר כך במשנה הבאה ראינו עוד איסורי מלכות, כהן שאוכל קודשי קודשי מחוץ לעזרה, ישראל שאוכל קודשים קלי מחוץ לירושלים, וכהן שאוכל ביקורים לפני, לפי רבנן, לפני הנחת הביקורים, ולפי רבי שמעון ורבי עקיבא, לפני מקרא ביקורים. ראינו את המקור לפי רבי שמעון לכל הלאווים אלו מהפסוק לא תוכל לאכול בשעריך וכולי, ואומר שהפסוק מפרט פה שישה דברים שכל אחד מהם בא להוסיף איסור על הדרגה הקודמת. הקשנו על המקור הזה שתי קושיות, קושיה אחת, אין היררכיה ברורה בין הדברים, כי בכל זוג שיש דבר אחד חמור מהשני, יש גם דבר אחר שבו השני חמור מהראשון, ודבר השני, גם אם יש היררכיה, אי אפשר ללמוד דין אחד מהשני, כי לא מזירין מן הדין. את זה תירצנו שכיוון שכל הפירוט בפסוק הזה מיותר, כנראה שזה כן בא ללמד שכל אחד מהדברים המפורטים בפסוק, כן בא ללמד איזשהו איסור נוסף, כל טוב.